אם גם אתם רוצים להקליט פודקאסט משלכם, יש לכם בית. הבית של הפודקאסטים. All in. חפשו אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, או בלינקים. ממש כאן למטה.
בואי נדבר על זה, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום נעמי.
שלום אבא.
מה שלומך?
בסדר גמור, המון זמן לא הקלטנו.
המון זמן לא הקלטנו, איזה כיף להיות פה שוב.
נכון.
אני אגיד את התאריך, כי זה חשוב, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ב-1 במרץ 2023. וזה חשוב, כי הרבה דברים משתנים בישראל עכשיו, אז יכול להיות שחלק מהדברים שעליהם אנחנו נדבר, לא יהיו רלוונטיים כשישמעו את התוכנית הזאת, אבל חשוב שנזכור מתי הקלטנו את זה. והנושא של התוכנית שלנו היום הוא?
דמוקרטיה.
דמוקרטיה. אז בואי נתחיל.
קודם כל, השאלה הראשונה שלי לגבי דמוקרטיה, זה איפה היא התפתחה?
דמוקרטיה התפתחה בפעם הראשונה ביוון. ככל הידוע לנו. באתונה, לא סתם ביוון. אבל בואי נשאל לפני כן אפילו שאלה, עוד לפני כן, מה זה דמוקרטיה?
מה זה בעצם?
מה זה? תגידי את.
דמוקרטיה זה שלטון הרוב. אנחנו...
שלטון העם, כן. כן. זה נורא חשוב, זה נורא נורא חשוב פה, ההבדל הזה בין שלטון העם ושלטון הרוב. דמוקרטיה, פשוט הפירוש של המילה דמוס ביוונית, זה פחות או יותר עם. וקרטוס זה שלטון, כן? דמוקרטיה זה שלטון העם, אוקיי? אבל את אמרת שלטון הרוב, וזה לא במקרה. וחלק מהחילוקי דעות שאנחנו רואים בישראל היום בנושא הדמוקרטיה, זאת השאלה האם זה שלטון העם או האם זה שלטון הרוב, ומה מכריע יותר, שלטון העם או שלטון הרוב. כמו שאנחנו נראה, זה לא בדיוק אותו דבר.
אז בעצם... זה שהעם בוחר את הנציגים שלו, מי מנהיג אותו. עושים, יש כמה נציגים שרוצים, שמציבים את עצמם בתור מועמדים לתפקיד משמעותי. במקרה שלנו בישראל פה, זה ראש הממשלה והשרים בכנסת. אנשים שהם אחראים על דברים חשובים במדינה, והם אחראים על כל מיני עסקים עם מדינות מחוץ לארץ בעצם, על הכספים שבמדינה, על הכלכלה ועוד המון דברים כאלה. והעם בעצם ממנה את הנציגים האלה. יש כמה אנשים שבעצם הם רוצים להיות נציגים, אז הם שמים את עצמם בתפקיד של מועמדים. ויש בחירות שבהם כל אחד אומר את הבחירה שלו בעצם, מי הוא היה חושב שיהיה מתאים יותר לתפקיד הנציג, מי ייצג את העם ואת הדברים שבעצם הם צריכים, יחסים במדינות אחרות וכלכלה וכאלה, מי יעשה את זה בצורה הכי טובה. ואז בוחרים בו, ומי שיש לו הכי הרבה קולות, מי שבחרו בו הכי הרבה אנשים, הוא נבחר והופך בעצם לראש הממשלה או לשר כלשהו, וכאלה.
וואו, את אמרת את כל הדברים החשובים, כן? כל המושגים החשובים, כן? כמו בחירות, כמו ממשלה, כמו כנסת, כן? כל המושגים היו במה שאת אמרת. רק דבר אחד צריך לדייק, כי השרים הם לא שרים בכנסת, השרים הם שרים בממשלה. ו... יש הרבה שיטות של בחירות, וצריך להגיד שבכלל בחירות זאת רק שיטה אחת של שלטון העם. בבחירות בוחרים נציגים, כמו שאת אמרת, שהם יהיו אלה שינהיגו. אבל יש שיטות אחרות של דמוקרטיה. למשל, חלק מהדרך שבה עובדת הדמוקרטיה בשוויץ, זה נושא של משאל עם. כל פעם שיש לשוויצרים איזושהי בעיה או איזושהי דילמה מדינית, חוקית, משפטית, הם עושים משאלם. ופשוט סופרים, כן, לכל אזרח יש כל אחד, ואז סופרים ומחליטים בדבר שבו הם התלבטו לפי משאלם. עכשיו ברוך שאי אפשר ככה לשאול על כל החלטה, כשאנחנו מחליטים אם אנחנו רוצים לפתוח או לסגור גן ילדים ביישוב אחד, אנחנו לא נעשה משאלם בכל המדינה. אז ברור שהשיטה הזאת היא לא שיטה לנהל מדינה בצורה יומיומית, ולכן רוב גדול, הייתי אומר אפילו כולל שוויץ, כן, הם דמוקרטיות שבהם יש בחירות, ונבחרים נציגים שהמטרה שלהם לנהל את המדינה לתקופה קצובה. זה מאוד מאוד חשוב גם, לתקופה קצובה.
יש אנשים, לדוגמה, שהיו רוצים שנבחרים לשלטון, אבל בעצם הם רוצים יותר זמן מהתקופה הקצובה שיש להם, או שהם עושים בשלטון דברים שהם פחות נכונים?
אני חושב שכל אחד, תראי, להיות בשלטון זה נורא טוב. כן.
זה גם מלחיץ.
מי שנמצא בשלטון יש לו הרבה מאוד כוח. יש לו כוח לעשות את הדברים. במקרה הטוב, יש לו כוח לנהל את המדינה כמו שהוא מבין וכמו שהוא חושב לנכון. במקרה הרע, יש לו כוח לנצל אותו לרעה, כמו לצבור כסף, לצבור טובות הנאה, לעשות דברים כאלה. להיות בשלטון זה נורא טוב. זה לא מקרה שאנשים שואפים להיות בשלטון. ואני חושב שזה רק טבעי שכשמישהו כבר נמצא בשלטון, זה מאוד מאוד לא טריוויאלי, לא מובן מאליו, שהוא יוותר עליו כשיגמר לו הזמן, או כשהבחירות יורידו אותו מהשלטון, שהוא כבר לא ייבחר יותר. ואולי נספר פה איזה אנקדוטה מהדמוקרטיה המודרנית הראשונה החדשה, זאת אומרת לא בתקופה של היוונים, אלא בתקופה המודרנית, שאיפה זה היה, את יודעת?
לא.
בארצות הברית. ארצות הברית, דווקא לא צרפת עם המהפכה הצרפתית שעשתה, ניסתה לעשות דמוקרטיה, הדמוקרטיה העתיקה, הוותיקה ביותר בעולם המערבי, בעולם בכלל היום, זאת הדמוקרטיה האמריקאית. הם הקימו אותה, את ארצות הברית של אמריקה, במושגים שהם קיבלו מהוגי דעות בתקופה שלהם, שזה היה סוף המאה ה-18, בעיקר הוגי דעות צרפתים. אבל הדמוקרטיה הראשונה המודרנית קמה בארצות הברית, והנשיא שלה היה הגנרל ג'ורג' וושינגטון, שהיה גם מפקד הצבאות האמריקאים שנלחמו נגד הבריטים במלחמת העצמאות שלהם. והוא היה מאוד 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 פופולרי, ג'ורג' וושינגטון. הוא היה
אדם אמיץ. הוא גם היה מצוין, הוא היה נשיא מדהים.
הוא היה איש אמיץ, הוא היה מאוד אהוב.
אם אני לא טועה, הוא עזר לאמריקה לנצח במלחמת העצמאות.
בהחלט כן, הוא הנהיג את הצבאות האמריקאים וניצח את מלחמת העצמאות לכאורה נגד כל הסיכויים, כי אלה היו רק מתיישבים באיזה קולוניה נידחת מהצד השני של האוקיינוס,
מול הבריטים, המעצמה הבריטית.
בדיוק, עמדה כל האימפריה הבריטית, אבל הם ניצחו.
והמדהים, הכל בזכות וושינגטון.
בבחירות שהיו, ג'ורג' וושינגטון והמפלגה שלו נבחרו ברוב גדול, ווושינגטון היה הנשיא האמריקאי הראשון, והיה מתח גדול בקונגרס האמריקאי, מה יהיה כשתיגמר תקופת הכהונה של וושינגטון? האם הוא יוותר על הכוח?
והוא ויתר.
ווושינגטון, כמו ג'נטלמן אמיתי שהוא היה, כשנגמרה תקופת הבחירות שלו, אוקיי? הוא עזב את כס הנשיאות, ועלה מולו עוד אחד מאותם אנשים שהקימו את המדינה, ג'ון אדמס, שנבחר, ווושינגטון עזב בעצם את העשייה הפוליטית, ועד ממש כמעט עד יום מותו, והוא חי עוד הרבה שנים אחרי זה, לא היה לו שום תפקיד רשמי בארצות הברית, אבל היה לו כיסא. ג'ורג' וושינגטון היה לו כיסא בקונגרס האמריקאי, הכיסא שלו היה בצד. הוא ישב שם והקשיב לדיונים בקונגרס ולדרך ולמה שדיווחה הממשלה ולוויכוחים בין נציגי המדינות השונות שהרכיבו את ארצות הברית. והסיפור מספר שכל חברי הקונגרס נורא נורא פחדו, כן, שבאיזשהו שלב וושינגטון יקום, כן, ויגיד, טוב, נמאס לי, אתם לא מנהלים את המדינה טוב, כן, אני יודע שהעם בעדי, אני תופס את השלטון, כן, ואם יקרה דבר כזה, יש סיכוי גדול שיהיה רוב של האזרחים האמריקאים שיצדדו בו, וכל המנגנון הנבחר של הדמוקרטיה האמריקאית, שאנחנו עוד נדבר עליה, אולי לא בתוכנית הזאת, אבל בתוכנית הבאה, שאנחנו נעשה בקרוב על דמוקרטיה, שכל הדבר הזה יתמוטט. והדבר המדהים הוא שג'ורג' וושינגטון ישב שם כל חייו ולא קם מהכיסא. זאת אומרת, למרות שהיה לו הכוח, ואף אחד לא מטיל ספק בזה היום, שהיה לו הכוח, כן, להיות מחדש הנשיא הפופולרי ולקחת לעצמו סמכויות של מנהיג לא דמוקרטי, של מנהיג שעושה מה שהוא רוצה, ולא את רצון העם.
מנהיג דיקטטורי, אפשר לומר.
מנהיג דיקטטורי, נכון? מנהיג שעושה דיקטטורה. הדיקטטורה זה מדינה שנשלטת על ידי אדם שעושה את רצונו, כן? או קבוצה קטנה שעושה את רצונה, ולא מתחשבת ברצון העם, ולא מצייתת לזכויות, שזה עוד מושג נורא נורא חשוב שאנחנו לא נדבר עליו, על זכויות האזרחים שבלעדיו אי אפשר לדבר בכלל על הדמוקרטיה. אבל היה פחד שוושינגטון יעשה את זה, ווושינגטון לא עשה את זה.
כי הוא היה באמת איש מאוד טוב. אגב, דמוקרטיה, יש דברים שיכולים לעזור לבן אדם להיבחר? לדוגמה, נשיא נוסף שהיה מאוד מאוד מצוין, אברהם לינקולן, שניצח את מלחמת האזרחים בארצות הברית, The Civil War, שהוא באמת עזר לשחרר את העבדים, והוא עבד מאוד מאוד קשה בשביל זה. הוא נבחר, למען האמת, יש סיפור נורא יפה, שילדה אחת שלחה לו מכתב, ואמרה לו שאם הוא יגדל זקן, אז זה יהפוך אותו ליותר פופולרי. וזה מה שהוא עשה, והוא נבחר.
וואו, את אומרת פה דבר נורא נורא חשוב, וזה שמנהיגים דמוקרטיים צריכים למצוא חן בעיני הבוחרים שלהם כדי שהם יבחרו בהם. וזאת נקודה מאוד 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 חשובה. ואם אנחנו מדברים באופן כללי על עיקרון חשוב של דמוקרטיה, אז העיקרון, אולי העיקרון הכי חשוב בדמוקרטיה, זה שכל הכוח לא ירוכז בידי בן אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים. זה כל כך חשוב שאני אגיד את זה עוד הפעם. שעיקרון מאוד מאוד חשוב בדמוקרטיה, וזה מה שמבדיל בינה ובין כל צורת שלטון אחרת, זה שכל הכוח במדינה לא ירוכז בידי אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים. ואחד הדברים שמבטיחים את זה, זה העובדה שמנהיגים צריכים למצוא חן בעיני העם שלהם, כן? והם לכן לא יכולים לעשות ככל לא עלה על רוחם, כן? והשאלה אם מנהיג יבחר או לא, נקבעת בין היתר, או במידה רבה מאוד, על ידי השאלה, האם הוא ימצא חן בעיני הבוחרים שלו, מספיק שהם יבחרו בו, כן? ואז אותה ילדה נתנה לאברהם לינקולן עצה נהדרת, כן? הוא באמת נבחר, הוא עשה שינויים מאוד גדולים. אנחנו נחזור ונדבר על לינקולן, כי לינקולן...
על זכויות.
כן, כי אז נצטרך לדבר על זכויות, ואז נצטרך לדבר על השאלה מי הוא אזרח, ואולי זה מביא אותנו אל הדמוקרטיה הראשונה בעצם, שאנחנו מכירים. הדמוקרטיה הראשונה הייתה הדמוקרטיה האתונאית, והתונה, בעצם המושג דמוקרטיה זה ביוונית, והוא נטבע לראשונה, כן, בימי הדמוקרטיה האתונאית. ביוון באותה תקופה לא הייתה מדינה מאוחדת, אלא היו ערי מדינה. זאת אומרת, בגלל הטופוגרפיה ההררית של יוון, יוון היא ארץ הררית, ברובה הגדול אפילו יותר מישראל שלנו, אז באזורים שונים של יוון, כן, היו ערים, כן, שכל העיר שלטה באזור הכפרי שמסביבה, והייתה די מבודדת מהערים האחרות, כן, הם צמחו בנפרד, וגם הכוח היה מפוזר בנפרד. וזה בניגוד, נגיד, למזרח התיכון, שבו היו אימפריות גדולות, כן. שוב, ההיסטוריה שלנו, של יהודה וישראל, היא קצת אחרת, כן, אצלנו גם כן היו שבטים נפרדים, אבל הייתה האימפריה המצרית, הייתה האימפריה הבבלית, הייתה האימפריה הטורקית, הייתה האימפריה האשורית, כן, היו אימפריות גדולות ששלטו על שטחי ארץ מאוד מאוד גדולים, ולהבדיל מהם, ואף אחת מהם כמובן לא הייתה דמוקרטיה, ולהבדיל מהם, ביוון היו ערים, ערי מדינה, שבכל אחת מהם שלט מלך או נציג, הוא שלט על העיר שלו וכמה כפרים שסביבו וזהו, כן? בעצם המילה פוליטיקה, כן, היא גם כן באה מיוונית, והיא באה בגלל זה שפוליס, כן, זה עיר מדינה. ביוון. אז פוליטיקה זה העיסוק, כן, בשלטון של איך נשלטת המדינה או איך נשלטת העיר מדינה. והנה באתונה, האזרחים החליטו שהם לא רוצים שיהיה להם שליט יחיד, אלא הם רוצים שהאזרחים הם אלה שיקבעו מה קורה בשלטון.
שלטון של מלוכה הוא שלטון שהוא לגמרי לא דמוקרטי. זה עובר מאב לבן. אם יש מלך ונולד לו בן, הבן הופך למלך אחריו, וזה לא משנה אם העם רוצה או לא, ככה זה נקבע, ואין לאף אחד סיכוי בעצם להיות שליט או לקבוע משהו רציני וחשוב שהוא לא המלך. ולפעמים המלכים האלה היו שליטים מאוד מאוד גרועים, ואף אחד לא יכל לעצור אותם, כוח בלתי מוגבל.
את אומרת דבר נורא נורא חשוב, שנוגע באמת ליתרונות של הדמוקרטיה, וכאן אני רוצה לדבר על השאלה איך מתחלף שלטון. בשלטון לא דמוקרטי, שלטון, הדרך להחליף שלטון לא דמוקרטי זה רק בכוח, נכון? מתי מלך מסוים מפסיק למשול, או מתי שושלת של מלכים מפסיקה למשול? כשמישהו מוריד אותם בכוח, כמעט תמיד באלימות, אוקיי, מהשלטון, לעתים קרובות זה גם נגמר בכמה ראשים שנערפים, כאשר המנצחים מוציאים להורג את המנוצחים, המלך או השליט החדש מוציא להורג את השליט הישן, זה נראה מאוד מאוד לא טוב, ועולה במקומו בעצמו.
המהפכה הצרפתית זו דוגמה מושלמת לזה.
כן, המהפכה הצרפתית זה דמוקרטיה שהתקלקלה. המהפכה הצרפתית זה דבר שהתחיל עם הרעיונות הכי יפים בעולם, ותוך זמן קצר יידרדר למשהו איום ונורא עם ראשים שנערפו, וסופם שעלה במקומם דיקטטור. והדיקטטור הזה היה נפוליון. וכשהוא עלה, וצריך להגיד שנפוליון לא היה מהדיקטטורים הכי גרועים. נפוליון בסך הכל היה דיקטטור די נאור, כן? ויחסית למה שבא... למשל, הוא דאג לזכויות היהודים. והעלייה של נפוליון בצרפת הייתה הקלה גדולה לצרפתים, מפני שלפניו הדמוקרטיה של המהפכה הצרפתית הידרדרה לדברים איומים. אבל עוד נגיע לזה, ואני רוצה עכשיו לחזור ליוונים. Okay? אז היוונים לא רצו, היוונים באתונה, לא רצו שיהיה להם שליט יחיד. הם רצו שהאזרחים יחליטו. וככה הם כוננו את הדמוקרטיה האתונאית. ומה שהכי חשוב להגיד על הדמוקרטיה האתונאית, זה שהיא הייתה הרבה פחות דמוקרטית ממה שנדמה לנו. למה? כן? כי הרוב גדול של תושבי אתונה לא נחשבו לאזרחים. זה כל כך חשוב שאני אגיד את זה עוד הפעם. הרוב, למשל, בדיוק, דבר ראשון, 50% מתושבי אתונה, אוקיי, כמו תושבי כל מקום בעולם, בערך חצי מהאוכלוסייה זה נשים, כן? לא היה להם שום חלק בשלטון. והדבר המטורף הוא שזה נשאר נכון בכל העולם כולו עד לפני 100 שנה, כן? ממש 100 שנה. זה את הזמן שבו בכל העולם נשים קיבלו זכויות לבחור ולהיבחר, זה היו בכמה שנים הראשונות שאחרי מלחמת העולם הראשונה. כן?
תנועת הסופרזיסטיות.
לגמרי תנועת הסופרזיסטיות. אז, אבל עכשיו נחזור חזרה לאתונה. אז באתונה, דבר ראשון, חצי מהאוכלוסייה, כן? נשים, כן? לא יכלו לבחור ולהיבחר, והדמוקרטיה הזאת לא חלה עליהם. היו צריכות לעשות מה שאומרים להם, בלי שהיה להם שום זכות להשפיע על מה שקורה בפוליטיקה. אבל בזה זה לא נגמר. ביוון הקדומה היו שלושה מעמדות, כן? היו האזרחים, היו הפריאויקים והיו ההלוטים.
מה זה פריאויקי?
פריאויקים היו אנשים שלא היו אזרחים, כן? גרו באתונה, היו תושבים של אתונה, אבל לא הייתה להם זכות לבחור ולהיבחר, והם עשו כל מיני מלאכות, היו להם זכויות מסוימות, אבל לא הייתה להם זכות לבחור ולהיבחר. ומתחתם היו ההלוטים, שהם היו עבדים, פשוט עבדים, ולהם לא הייתה שום זכות אזרחית, ולא רק זה, אלא הם נחשבו לרכוש. זאת אומרת, אם אתה בתור אזרח יווני, כן, הרגת בכוונה או לא בכוונה, הלוטי ששייך ליווני אחר, כן, לאתונאי אחר, אז המשפט ביניכם יהיה משפט על ענייני רכוש, כן? זה כאילו שברת לו כלי יקר, כן, או חס וחלילה, או הרגת לו את השור או את הסוס, ואז צריכים לעשות זה משפט כדי שאתה תפצה אותו, כן, אבל זה נחשב לעבירת רכוש, כן, הם לא נחשבו, זה נורא נורא חשוב, ובסך הכל ביוון האזרחים, באתונה, האזרחים היוונים, האזרחים האתונאים שיכלו באמת לבחור ולהיבחר, היו פחות או יותר עשירית מהאוכלוסייה.
זה היום ונורא, זה ממש לא דמוקרטיה.
נכון, זהו. כן. עכשיו תראי, גם בישראל, צריך להגיד של היום, כן, יש חלק עצום מהאוכלוסייה, כן, במדינת ישראל, שלא נבחר ולא בוחר, ואלה הם הילדים. כן? ילדים וילדות כמוך, כן, בכל העולם אין להם זכות לבחור ולהיבחר. עכשיו, ישראל היא חברה, ישראל היא חברה מאוד צעירה. אז אחוז עצום מהאוכלוסייה, חברה מאוד צעירה, זאת אומרת שהגיל הממוצע בישראל הוא נמוך, כן? זה אומר שיש כמה מיליונים של ישראלים שהם אזרחי ישראל וחיים פה ואין להם זכות לבחור ולהיבחר, וזה נכון בכל העולם, ואני חושב שזה בסדר. יש הרבה שיגידו שזה לא בסדר, בייחוד הילדים והילדות, אבל אני חושב שזה בסדר וזה נכון, כן? שאתה צריך, כמו שאתה צריך להגיע לגיל מסוים כדי לקבל רישיון לנהוג על רכב ולעשות הרבה דברים אחרים, לבד ובאופן עצמאי, אותו דבר גם לבחור ולהיבחר.
ולמה? פרט נמק והסבר.
למה ילדות וילדים לא?
כן.
כי זה מורכב, כי זה דבר מאוד מאוד מאותם סיבות שבגללם למשל אי אפשר לנהוג, כי זה קשה, כי זה מורכב, וכי המוח שלנו גדל ומתפתח לאורך הילדות, והיכולות שלנו גדלות, והזכויות שלנו גדלות. עכשיו, אנחנו עושים את זה, לא כולם מתבגרים באותו קצב, כן? אבל ברוב המדינות החליטו, כמו בישראל, שכשילד או ילדה מגיעים לגיל 18, הם מקבלים זכויות אזרח מלאות, הם נעים אזרחים עצמאיים, ובין היתר הם מקבלים גם את הזכות לבחור ולהיבחר.
אבל אבא, אם היו מלמדים אותי לנהוג, אני חושבת שהייתי מצליחה. זה קצת כמו, כאילו, קצת כמו ללמוד לקרוא ולכתוב, לדוגמה, או ללמוד לצייר, או לנגן. זה לא מסובך יותר מכל אחד מהפעולות האלה.
את צודקת לגמרי.
זה קצת כמו להצביע. אני חושבת שאם היו מציגים בפנינו באופן יותר מסודר את האפשרויות למנהיגים, ומסבירים לנו באופן מבואר מה החוזקות והחולשות של כל אחד ואחד מהם, ואז היינו יכולים לבחור באופן הגיוני ועצמאי לחלוטין את הדברים שלנו, ולא היינו, אם לא היו אומרים לנו מה ההורים שלנו בוחרים, אז היינו יכולים להתמודד בצורה מאוד מאוד הגיונית ומכובדת, ולהשפיע באמת על תוצאות הבחירות.
את יודעת, יש באמת אנשים שאומרים את זה, שמישהו יכול לבחור מהרגע שהוא מסוגל, נגיד, להגיע לקלפי, אנחנו נדבר על זה, על השאלה איך בוחרים ואיך מתבצעות הבחירות, אז הוא כבר יכול לבחור. אבל צריך להגיד שזה היה נכון באתונה של לפני 2500 שנה, שזה בערך הזמן שבו התקיימה הדמוקרטיה האתונאית, שלא התקיימה להרבה זמן, אבל התקיימה בערך ליותר מ-100 ופחות מ-200 שנה. וזה נכון לגבי ארצות הברית, שנהייתה הדמוקרטיה המודרנית הראשונה, וזה נכון גם לגבי ישראל היום, שבכל המדינות הדמוקרטיה משקפת את החברה שהקימה אותה. ובחברה שלנו פה בישראל, כמו בכל החברות בעולם, להורים יש זכויות על הילדים שלהם. זאת ילדים, אין להם זכויות מלאות, ומי שמחליט עליהם זה ההורים. ולכן הביטוי שהרבה ילדים בישראל אומרים היום לאמא שלהם, את לא מחליטה עליי, הוא פשוט לא נכון. אמא כן מחליטה. אם זה בסדר או לא בסדר, זאת שאלה אחרת, אבל ככה זה. ולכן ילדות וילדים הם לא בוחרים ולא נבחרים. אבל בואי נעזוב את השאלה הזאת, ונדבר על משהו שהזכרנו אותו, והוא נורא נורא חשוב, וזה מה שרצו להשיג האתונאים. אוקיי? הם רצו שכל הכוח לא יהיה מרוכז בידי אדם אחד או קבוצה קטנה של אנשים. זה העיקרון החשוב של הדמוקרטיה. וכאן המקום לספר על סיפור שבא דווקא מאנגליה. וצריך להגיד שעוד לפני ארצות הברית, כן, מדינה שהייתה במסורת דמוקרטית, למרות שהיא נשלטה ועדיין נשלטת היום על ידי מלך, נכון? היום זה המלך צ'רלס, שהוא המלך של אנגליה, כן? מדינה שהייתה במסורת דמוקרטית מימי הביניים, היא אנגליה, כן? זאת לא הייתה בדיוק דמוקרטיה, אבל היו בה הגבלות על כוחו של השליט. זאת נקודה נורא חשובה. השליט לא היה שליט אבסולוטי. שליט אבסולוטי זה שליט מוחלט, ושליט מוחלט זה מישהו שיכול לעשות מה שהוא רוצה במדינה, מה שהוא רוצה. והסיפור הוא בדיוק בין 1,000 שנה. הסיפור הזה קרה מתישהו כנראה בתחילת שנות ה-20 של האלף השני. זאת אומרת, בערך בשנת 1020, אולי 1025, אולי 1016, שזאת השנה שבה עלה לשלטון מלך באנגליה ששמו היה קנוט, קנוט הדני. זאת הייתה תקופת הוויקינגים בימי הביניים, והוויקינגים שיצאו מארצות סקנדינביה כבשו את הארצות שסביבם, ובין היתר הם איש צעיר אחד, שזה המלך קנוט, שבא במקור מדנמרק, הוא כבש את אנגליה, והוא היה מלך אנגליה. וקנוט הדני, כן, באחת השנים הראשונות למלכותו, כן, הכס המלכות שלו והחצר הממלכה שלו ישבה בלונדון, שהייתה בירה אז, כמו היום, המלך קנוט הדני מצווה על כל השרים והיועצים שלו לצאת יחד איתו למסע לברייטון.
אל הים.
אני אסביר, כן, אל הים, בדיוק, כי לונדון יושבת על נהר התמזה, אבל היא לא ליד הים. ומסיבות שאנחנו נבין תכף, קנוט רצה שכולם יבואו יחד איתו אל חוף הים. ואז כל חצר המלכות של קנוט עושה מסע שלקח כמעט יום של רכיבה על סוסים עם כרכרות, והם רוכבים מלונדון לברייטון. כן? שעד היום היא עיר קיץ, עיר חוף כזאת, כמו נתניה או טבריה, כן? או נעריה, כן? או אילת, כן? מקום שאנשים באים לבלות בחוף. כן? תל אביב היא גם כן עיר חוף כזאת, אבל יש בה עוד הרבה יותר דברים אחרים. ברייטון הייתה כזאת עיר קטנה שאנשים באו אליה לחוף, יש שם כפר דייגים וכו'. בקיצור, כל חצר המלכות של קנוט הדני עם האבירים והשרים והיועצים והמשרתים, כולם מגיעים לחוף הים בברייטון, ואז קנוט הדני מצווה שיושיבו את כיסא המלכות שלו על החוף, כן? עם הפרצוף למים, כן? שכס המלכות של קנוט הדני פונה אל החוף. והוא מצווה על כל שריו ויועציו ואנשי החצר שלו להסתדר בחצי מעגל, כן, על החוף, באיזה מרחק, כן, ליד הכיסא המלכות שלו. ואז קנות הדני אומר ככה, הוא מסתכל על, על הגאות, גאות הים, כן, ש, כי הים הצפוני, הים שמקיף את אנגליה, יש בו גאות ושפל. הוא מסתכל על גלי הים ועל הגאות, ואז קנות מלך אנגליה אומר בכל רם, אני, הוא פונה אל הים ואומר ככה, אני קנות מלך אנגליה, כן, אני שליט על כל מה שנמצא על האדמה הזאת, זאת אלמת אנגליה, והיא שייכת לי, ואני השליט, כן, ואתה, הים הזה, שעכשיו לאט לאט מכסה את החוף בגאות, כן, אתה נמצא על האדמה שלי, ולכן אתה צריך לעשות את מה שאני אומר לך. אף אחד פה באנגליה לא יכול להמרות את פי, ולצאת מזה בלי להינזק, כן, ואני קנות, כן, מלך אנגליה, אני עכשיו מצווה עליך הים, תעצור, אל תעלה על האדמה הזאת. אני מצווה עליכם, גלי הים, תעצרו, כן? תפסיקו להתגלגל. ומה קורה אז?
כלום.
שום דבר. לא קורה שום דבר. והים ממשיך לעלות, וגלי הים, כן? רציתי להגיד שהוא אמר עוד דבר, ושלא תעז להרטיב את בגדיו של המלך. כן, זה גם שלא תעז להרטיב אותי. אבל הגאות עולה, כן, והמים מגיעים עד לכיסא של המלך, ויש שם גם גלים קטנים שמרטיבים לו את הנעליים ואת המכנסיים, כן, והמלך קנות נרטב, וכשהוא נרטב, אז הוא קם, קם מכיסא המלכות שלו, מסתובב אחורה, ואומר אל חצר המלכות הנדהמת שלו, גבירותיי ורבותיי, ראיתם? ראיתם?
מעניין.
שמתם לב? כן, אתם רואים שלמלך אין כוח על הים? כן? יש לנו רק מלך אחד, וזה אבינו שבשמיים האלוהים. ותדעו לכם, כן, שכוחו של מלך בשר ודם, זה הבל, כן, זה שטויות. כן? אין לי כוח אבסולוטי, לא היה לי, לא יהיה לי, ומה שחשוב לי שאתם תבינו, זה שאני מבין שאין לי כוח כזה.
אבל כן? השאלה אם הנתינים שלו באמת ציפו שהים יסגוד, לא שהים יזוז אחורה וזה... אז כאילו, למה בעצם הם ציפו? הם היו בטוחים שהמלך שלהם משוגע כשהוא בא וצעק על הים?
אני לא יודע, זאת שאלה נהדרת, אני לא יודע, אבל הלקח של הדבר הזה, ואני חושב שזה המקום שבו הוא נסיים את התוכנית הזאת, שזאת התוכנית הראשונה שלנו, על זה הפודקאסט דמוקרטיה? הראשון שלנו על דמוקרטיה, זה הרעיון שכוחו של השליט הוא לא כוח מוחלט, וקנות הדני הבין את זה, ורצה שכולם ידעו שהוא מבין את זה, כן, שהכוח שלו לא מוחלט, ושאין לו שום אשליות בעניין הזה.
אז מה למדנו היום?
למדנו כמה דברים חשובים. למדנו שדמוקרטיה זה שלטון העם. למדנו שיש דרכים שונות בשביל העם לשלוט, ושדרך חשובה אחת של שלטון העם זה על ידי בחירות. זאת אומרת שהעם בוחר נציגים, שהם יהיו השליטים, ושלא רק שהכוח שלהם הוא מוגבל, כן? אלא שגם תקופת השלטון שלהם היא מוגבלת. ולמדנו שאחד הדברים הכי חשובים בדמוקרטיה זה שדמוקרטיה מאפשרת חילופי שלטון ללא שפיכות דמים וללא אלימות. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עוד למדנו שהדמוקרטיה הראשונה הייתה הדמוקרטיה האתונאית, כן? אנחנו למדנו שאחרי זה הרבה מאוד שנים לא היו דמוקרטיות בעולם. אנחנו למדנו שהדמוקרטיה המודרנית הראשונה היא הדמוקרטיה האמריקאית. ואנחנו למדנו שישראל היא גם כן דמוקרטיה, ושהיום הדרך שבה מתנהלת הדמוקרטיה הזאת נמצאת בחילוקי דעות ובמחלוקת, ואת אמרת את זה מאוד יפה בהתחלת התוכנית, שדרך חשובה להבין את מה שקורה פה, זאת השאלה האם דמוקרטיה היא שלטון העם או שלטון הרוב. והתשובה היא כמובן שניהם, כן? אבל השאלה היא מה יותר קובע פה, שלטון הרוב או שלטון העם, על זה אנחנו נדבר בהמשך. וזהו, מסיים.
ביי.
ביי.